auricular. טוב, בזמן הקצר שיש לנו, ננסה ככה בקיצור נמרץ, לנסות לראות דרך הגמרות פה את העניין של הכהן הגדול ביום הכיפורים. אין לנו הרבה זמן, וזו לא סוגיה קלאסית של לחדד את הראשונים, אלא זו סוגיה קצת רוחבית, לנסות דרך כמה גמרות, ויש עוד ראשונים פה, אבל לא רציתי להעמיס, לנסות להגדיר מה העניין של הכהן הגדול ביום הכיפורים. המושג של כהן גדול ביום כיפורים, היום אנחנו לא כל כך מכירים את זה. למה אנחנו לא מכירים? כי אין בית מקדש, ומבחינתנו יום כיפור הוא מסתכם בבית כנסת, כל אחד עם הוידועים שלו, עם החזרה בתשובה שלו. ככה יום הכיפורים שלנו נראה. אבל כשבית המקדש היה קיים, זה היה נראה אחרת לגמרי. היה צום, אבל עיקר העניין, כמו שראיתם ברמב"ם, מלכות תשובה, עיקר העניין של יום כיפור, עיקר הכפרה של יום כיפור לא הייתה דווקא בבית כנסת, אלא הכל היה בבית המקדש, וזה לא היה איזה עלייה לרגל שכולם הגיעו וכולם באו, זה היה יום רגיל. אבל הכהן הגדול, אמנם יש שיר כזה, אמת מה נדר הכהן גדול של עצום קודש הקודשים, אבל לא כתוב שכל עם ישראל באו לראות את זה, לא היה מצווה כזאת. וכל הכפרה של עם ישראל התנקזה בזה שהכהן הגדול הלך ועשה את העבודה הגדולה שלו בתוך קודש הקודשים. נכנס לשם עם הפר ועם השעיר ועם הכתורת, והיה לו עבודה שלמה במשך היום הזה. טוב, זה היום הכי קדוש, במקום הכי קדוש, עם האדם הכי קדוש, לכאורה. תכף נראה למה אני אומר לכאורה. ממילא שמפגישים את כולם ביחד, אז יש כפרה לעם ישראל. נכון, היה בד כזה של זהורית, שהייתה אדומה, ברגע שהוא נכנס קודש הקודשים, עם ישראל באמת ניתר. הצבע האדום הפך להיות לבן, זה לא קסם. התרחש פה, משהו קרה פה, משהו בעם ישראל זז. ממילא, אם אנחנו מדמיינים לעצמנו, מי זה הכהן הגדול הזה? כנראה מסתומה, איזה גדול הדור, מינימום. האדם הגדול שבגדולים, שנכנס למקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, גדול התלמידי חכמים, גדול המקובלים, מסתבר שהוא היה מתכונן לכניסה הזאת, חודש מראש מינימום, כל הכוונות וכל הדברים הגדולים. מסתבר ככה, זה, כל שנייה שם זה, דבר, זה משהו נצחי, זה לכל השנה. כל שנייה שהוא נמצא שם בקודש הקודשים, זה זמן מסוים, מאוד מאוד תחום שהוא יכול להיות שם, כנראה כוונות גדולות, אבל כמו שראיתם פה בגמרות, ותכף ננסה למנות את זה, ויש עוד הרבה ראיות לזה, לא ברור שזה היה ככה. לא ברור שזה היה ככה. כי אם אנחנו נבדוק מי זה הכהן הגדול, אז בפרק ראשון, רבי, כשהוא סידר את המשניות, הוא מתאר לנו מי זה הכהן הגדול. היו מרגילים אותו, והיו צריכים לדאוג שבערב של יום כיפור הוא לא ירדם. כי אם הוא ירדם, יש סיכוי שהוא יטמע, התאמה, ומילא היו צריכים לחומרים, לשמור לו על ערנות גבוהה. איך עושים את זה? מדברים, עושים לו כל מיני דברים. אומרת המשנה, מסרו לו זקנים, נכון המשנה הראשונה שהבאנו פה, מסרו לו זקנים מזקני בית הדין, וקוראים לפניו בסדר היום, ואומרים לו, אישי כהן גדול, קרא אתה בפיך, שמה שכחת? יש דבר כזה שכהן גדול שוכח. הגמרא אומרת שכן, זה קורה, יש דבר כזה. או לא למדת. לא למדת, אמרנו שהוא גדול הדור. שואלת הגמרא, איך קודש הוא לא למד? הרי כהן גדול הוא באמת צריך להיות, הגמרא מביאה פה פסוקים, אחד שהוא גדול מאחיו. איך יכול להיות שיש פה כהן גדול כזה שהוא לא למד? בואו נראה, זה אחת המעלות שלו, תכף נראה פה, זה שהוא לא למד. יש לו עוד הרבה צרות לכהן גדול הזה. וממילא מכניסים אותו לתוך כל הסיפור הזה, ואומרת הגמרא, שראיתם ישר אחרי זה, מה הכוונה שהוא לא למד? אומרת הגמרא, מה אפשר לעשות? בעם ישראל היה גם פדיחות, במרכאות כמו שקוראים לזה היום. בבית שני, הכהנים הגדולים היו נקנים במקום בכמה אתה תלמיד חכם גדול, היו נקנים בכמה אתה פוליטיקאי גדול וכמה אתה גדול בכסף. היו קונים את זה בכסף, את הכהונה הגדולה. ממילא היו זמנים בעם ישראל שהכהונה הגדולה, במקום שזה יהיה האדם הענק שבענקים, שנכנס לקודש הקודשים, זה היה האדם הקטן שבקטנים. הוא היה מצטלם טוב, הוא היה איש הון מאוד גדול, אבל צדיק גדול הוא לא היה. איך אני יודע? כי כתוב פה מפורש, ששאלו אותו, אולי לא למדת? לפחות לא למדת. בואו נראה את המשנה הבאה. המשנה הבאה, יש פה, לא ניכנס לזה, יש פה איזה חשש שאולי הוא צדוקי, אבל המשנה אומרת שלוש שורות לפני הסוף, אם היה חכם, דורש, ואם לאו, אז תלמידי חכמים דורשים לפניו. אם רגיל לקרוא, קורא, ואם לאו, קוראים לפניו. זאת אומרת, לא רק שהוא לא למד, הוא גם לא יודע לקרוא. זה הכהן הגדול שלנו. הוא לא יודע אפילו לקרוא. אומרת הגמרא, אז קוראים לפניו, הוא לא יודע לקרוא. במה קוראים לפניו? אומרת הגמרא, אומרת המשנה, באיו ובעזרה ובדברי הימים. למה? אומר רש"י, שהם דברים שממשיכים את הלב לשומען, ואין שינה חוטפתו. זאת אומרת, ניסו לשמור משהו עם מתח קצת וזה, תנו לו כל מיני... כנראה שללמוד גמרא זה היה קצת מרדים אותו, או ללמוד דברים קצת עמוקים יותר, או זה לא בדיוק דיבר אליו. חיפשו משהו עם הרפתקאות, עם... אתם רואים בסוף המשנה כתוב... ככה רש"י אומר. דברים הממשיכים את הלב לשומם. זה נשמע טוב, כנראה ש... לא יודע. ככה רש"י אומר, אתה צודק, שאלה במקום. אבל תראו מה כתוב בסוף המשנה. זכריה בן קבוטאל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. למה דניאל? מישהו יש רעיון? ארמית, אז מה? הוא לא יודע עברית אפילו. זה לא רק שהוא לא תלמיד חכם, הוא לא יודע לקרוא, הוא עם הארץ גם הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע אפילו עברית. אז ארמית, ספר דניאל זה כבר בארמית. אז איך זה יכול להיות שיש כהן גדול? מה אפשר לעשות? היו זמנים כאלה בעם ישראל. אבל נשאלת שאלה, וזה שאלה למחשבה. הרבה שנים המשניות האלה, שרבי פותח איתם את המסכת, זה מאוד הציק לי. יש בעם ישראל זמנים קשים. בסדר, יש זמנים כאלה. עם ישראל, התורה יודעת להתייחס לכל שלב, לכל תחנה שעם ישראל צריך לעבור, אין בעיה. לפעמים צריך להקל, בסדר. למה רבי, כשהוא בונה את מסכת יומא, הוא לוקח את המצב המפודח הזה, שהכהן הגדול הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע עברית, הוא לא תלמיד חכם, ובלי להתבלבל שלוש, ארבע משניות ראשונות, על ההתחלה של מסכת יומא, הוא שם לנו שמה מול האף. אתם יודעים, היה לנו פעם כהן גדול שהוא לא יודע לקרוא, הוא היה מארץ. למה לכתוב את זה ולהגן את המשניות בזה שהיה שלב היסטורי כזה? מה, יש בזה איזה אידיאל? למה הוא מכניס את זה? תכניס שכהן גדול, הוא צריך להיות גדול מכל אחד, כמו שהגמרא אומרת. תכתוב את בית ראשון, ובסדר, הפוסקים הגדולים ידעו שאם יש כהן גדול שנקנה בכסף, נקנה בכסף, מה קרה? בסדר. למה צריך את... שלושת או ארבעת, לא הבאתי את כל המשניות, יש עוד משניות. ארבעת המשניות הראשונות של מסכת יומא, לבוא ולהראות לנו מה הסדר תנועה של הכהן הגדול. צריך לשאול אותו שאלות, צריך ל... רואים שזה טיפוס כזה, שזה זה, זה פדיחה, זה... נכון, איך אומרים, את הכביסה המלוכלכת לא שמים בכניסה לבית, נכון? אז למה לשים את הכהן הגדול המוזר הזה? יש אנשים כאלה, אבל למה ככה להתחיל את מסכת יומא? מה כיוון רבי? בזה שהוא עשה את זה, א', וב', זו שאלה עוד יותר מתבקשת, אני מאמין שאלתי את עצמכם, איך כהן גדול כזה, זה בדיחה, זה לא מתחיל להיות, זה מצחיק, אדם כזה שיכנס לקודש הקודשים, הוא יחפר על עם ישראל, מילא זה גדול המקובלים, וזה גדול התלמידי חכמים, הוא ייכנס לקודש הקודשים, יש לו כוונות, יש לו תיקונים, הבן אדם הזה לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לעשות כלום, כל דבר שאמרו לו, זה הסבירו לו, תלך לפה ותחזיק שם ותיקח את זה ותעשה ככה, תשחוד את זה, תכנס עם אדם לפה. הסבירו לו, עשו לו חניכה על מה שהוא צריך לדעת, הוא לא יודע כלום. זה משחק פורי. איך בן אדם כזה יכול להיכנס לקודש הקודשים ולחפר על עם ישראל? זה ממש נראה משחק. איך זה עובד? כדי לחזק את הדבר המוזר הזה, בקיצור נמרץ, מה הוא מתפלל לכהן הגדול? אמרנו שאם הוא גדול לגדולים, אז היינו מצפים שהוא יתפלל איזה תפילה ככה. איך אומרים, הוא יעשה תוספת יום כיפור קצת, כדי לנצל את ההזדמנות שהוא בקודש קודשים. זה לא אפשר להיכנס שם כל הזמן. שיהיה שם בפנים, יעשה שם תיקון, לא חצות, תיקון יום כיפור, ולא יצא מיום כיפור, כל הזמן צריך להיות בפנים. אומרת המשנה, שאחרי שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, ומוציא משם את המחתה החוצה, אז יצא ובא לו בדרך בית כניסתו, ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. רואים, מה התפילה שלו? תפילה קצרה. למה תפילה קצרה? זה צריכה להיות התפילה הכי ארוכה, הכי עמוקה, הכי רצינית שיש כל השנה. גדול האנשים שיכולים לעשות את זה, צריך להיכנס קודש הקודשים, ושם להרביץ תפילות עד לב השמיים, מעומק הלב, אסור לו. תפילה קצרה. את מה מספרת פה סיפור? בקיצור נמרץ מי שראה, מי זה היה? הגמרא. בן שמעון הצדיק. התוספות הישנים פה מביאים מהירושלמי, ששמעון הצדיק שנה אחת העיז, והתעכב קצת בתוך קודש הקודשים, והקפידו עליו. אז הוא שואל אותם, מה אתם רוצים? אני מתפלל לזה שבית המקדש לא יחרב. מה זה כזה נורא? אמרו לו, תשמע, זה תירוץ טוב, אבל שנה הבאה אתה לא חוזר על זה. לא חוזר על זה, לא משנה. בירושלמי כתוב שבאותה שנה הוא מת. אבל לא יודע אם זה קשור בגלל זה או לא בגלל זה, לא משנה, זו עוד סוגיה. למה לא להאריך בתפילה? המשנה מסבירה למה. כדי לא להבעית את ישראל. מה הפשט של זה? מה זה לא להבעית את ישראל? אני ניסיתי לדמיין לעצמי. חס ושלום, בן אדם צריך לעבור ניתוח מוח מסובך מאוד. המשפחה מחכה בחוץ. אז בוא נגיד לרופא, תשמע, תקתק עניינים, המשפחה במתח. תסגור שם את העסק מהר, לא משנה מה, העיקר שתצא. לא יכול להיות דבר כזה. איך המשנה באה ואומרת שביום הכי קדוש, עם התפילה הכי משמעותית, שבאמת יכולה לשנות את העולם, זה לא להציל בן אדם אחד, זה להציל את כל עם ישראל, להציל את כל העולם. הוא מתקתק עניינים כדי לא להביט את ישראל. אז שישראל לא יהיו שם, שחכו בבית, מוצא יום כיפור, ישלחו להם אס-אמס, הכל עבר בשלום, הוא יצא החוצה. מי שקשה לו, יש לו לב חלש, שלא יבוא לראות. אין מצווה לעלות לרגל ביום כיפור. למה צריך להתחשב בעם ישראל על דבר ש... זה לא שייך. רואים עוד נקודה אחת, יש פה מחלוקת, תוספות ורמבה. הספקתם לראות את זה? או ש... יש משרה. יש מחלוקת תוספות ורמבה פה. מה בדיוק הייתה התפילה שלו? הנוסח המילולי של התפילה. אז הגמרא מספרת שהנוסח של התפילה הוא דיבר על שלושה דברים. נכון, דבר ראשון, הוא היה בא ואומר, אם הולכת להיות פה שנה חמה במיוחד, אז שיהיה גם גשם. זה מה שהוא מבקש. ותראו גם באיזה גמגום, מה זה אם, אז תבקש שיהיה גשם. תבקש שלא תהיה שנה שכונה. תבקש שכולם יהיו בריאים, תבקש שהכל יהיה בסדר. מה זה אם, אז? אם כבר יש גזרה והולך להיות חמסים מטורף, אז אולי בבקשה שיהיה גשם. למה לבקש בדיעבד? את הבקשה. אומר התוספות במסכת בבא בתרא, הוא מוכיח את זה מהגמרא, שהוא היה בודק. היום הזה של ראש, לפי ראש השנה, מי שראה את הגמרא, לפי ראש השנה, מה שהיה מזג אוויר, לפי זה הוא התאים ברכה. ראה שהיה חם בראש השנה, היה מבקש שיהיה גשם. הוא ראה שהיה קר, אז הוא היה מבקש שיהיה גם קצת חם. הוא היה לוקח אזימות מראש השנה, ולפי זה היה מתאים את הברכה. ברמב״ם, תראו, הרמב״ם לא אומר אם ונראה ונבדוק, הוא אומר נוסח מדויק. נכון? וכך היה מתפלל, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ולאבותינו, השם אלוקינו, שאם הייתה שנה זו שכונה, הרמב״ם הולך כפשוטה של הגמרא, הכהן הגדול, הוא לא יודע לבקש בקשות, גם הבקשה קצרה, תגיד משהו ככה תכליתי, מתחילתו ועד סופו, תסגור את הסיפור. בפירוש המשניות, מי שירצה אחר כך, הוא באמת כן מנסה להגיד שהברכה הזאת, היא בעצם כוללת את הכל. אבל בפשט דברי הרמב״ם נראה, תראו כמה הוא מתפתל פה ב... אם כבר אמור להיות שנה שיש בה גזרות קשות, אז שיהיה גם קצת גשם. למה לבקש כל כך בעדינות? תבקש. תבקש עד הסוף. אז אם נסכם, אנחנו רואים שהכהן הגדול, זה ההפך ממה שחשבנו. אם חשבנו שזה הבן אדם הכי גדול, עם התפילה הכי גדולה, אנחנו רואים שזה לא מחייב בכלל. רבי במשניות צועק לנו שהכהן הגדול... הוא לא חייב להיות גדול הדור. אם הוא לא יודע לקרוא, בסדר, יש מצבים יותר קשים. יכול להיות שלא יודע עברית, גם בסדר. וגם כשהוא מתפלל, לא התפילה של גדולי הדור. תפילה כזאת בדיעבד, זה בסדר, תפילה מהירה, שמתחשבת בלב שלה. מה קורה פה? מה זה היום כיפור הזה? אז כדי להבין את הדברים, בחמש דקות נשתדל, אז אני רוצה לעשות איזו הקדמה קטנה. מה זה בכלל יום כיפור? מישהו שאל אותי פה בסדר, שאלה במקום. הרמב״ם, תראו שהוא כתב בהלכה ג' בהתחלה, בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב פה שבזמן שאין בית המקדש קיים, אז אין לנו מזבח ואין לנו כהן גדול. נו, אז מה עושים? אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, והתשובה מחפרת על כל העבירות. אז בשביל מה צריך יום כיפור? אם תשובה מחפרת על כל העבירות, לא צריך יום כיפור, תחזור בתשובה, שלא. מי שחזר בתשובה לפני יום כיפור, אז הוא לא צריך את יום כיפור. אבל הרמב״ם בעצמו אומר, עיצומו של יום מחפר לשווים. זאת אומרת, מי שחזור בתשובה, אז עיצומו של יום, ה-24 שעות האלה שאתה בעולם, שקוראים להם יום כיפור, בזמן הזה אתה מתכפר. על מה יש כפר? כבר חזרת בתשובה, אז הכל בסדר. הפוכה מטרת הלמה לי, למה לעשות פעמיים אותו דבר? מוזר הרמב״ם, נכון? חשבתם, בשביל מה צריך יום כיפור? חזרנו בתשובה. אם חזרה בתשובה זה רציני, אז בשביל מה צריך לקחת גם יום כיפור? משמע ברמב״ם שיש יש בכפרה שתי רבדים. לחזור בתשובה, אפשר לחזור בתשובה בקלות כל השנה, לא צריך יום כיפור. אפשר לחזור בתשובה כל השנה. מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה, פירושו של דבר, כשבן אדם חוטא, אז בן אדם, כשבן אדם חטא, בן אדם עיוות את עצמו. בן אדם קלקל את עצמו. בן אדם הרס לעצמו את היושר שלו, ואת הוודאות שלו, ואת האמונה שלו. כשבן אדם עושה דברים לא טובים, אז זה לא רק רשום בשמיים. התורה והמצוות זה משהו שנטוע בתוכנו. אם אנחנו עושים הפוך, אנחנו מעוותים את עצמנו. בן אדם שחוזר בתשובה ומצטער, כמו ששמענו מהרב חנני, אז זה בן אדם שבעצם מעורר בתוכו מחדש, הוא מזיז את הקלקול שהיה וחוזר למצב הקודם. בן אדם שבאמת מבין, זה לא אני לא רוצה להיות כזה חוטא כמו שהייתי, ובאמת מתקן את עצמו עם כל השלבים של הכפרה וכל השלבים של התשובה, הוא באמת מקלף מעצמו את הלכלוך ואת הפצעים שהעבירות שלו עשו. אבל זה לא מספיק. למה? כי גם אם ניקית וחזרת למה שהיה קודם, הרי בסופו של דבר למה נפלת? למה נפלת? זה שנפלת, על זה אתה לא יכול לחזור בתשובה. זאת אומרת, כל בן אדם נופל, הוא יכול לתקן את מה שהוא הפיל. אבל למה אתה נופל בכלל? זה שבן אדם נופל, זה מראה שכמה שאתה משתדל וכמה שאתה רוצה להיות טוב, יש בך עדיין צדדים מסובכים שאתה לא מצליח לתקן אותה. גם אם ממש תרצה, אתה לא תצליח לתקן אותה. ומישהו שאל אותי בסדר, זה כמו שאם תקעת מסמר, אז עשית חור. כשאתה חוזר בתשובה, אז אתה סותם את החור. אבל למה תקע את המסמר? הרי אתה לא רוצה לתקוע מסמרים ובסוף נתקעים לך. יום כיפור זה יום כזה, שאם אתה מכסה את כל החורים שהמסמר שם לך, שהמסמרים שאתה שמת לעצמך, אתה חוזר בתשובה. אתה מוציא את כל המסמרים וסותם. יום כיפור עושה פה פעולת עומק אחרת לגמרי. יום כיפור ממקם אותך ואת עם ישראל במקום אחר לגמרי. הוא בעצם מחלץ אותך מהמצב הקודם שלך ושם אותך במצב חדש. משל, למה הדבר דומה? זה כמו ילד לפעמים עושה שטויות. מכירים את זה? ילדים קטנים, נלך על ילדים קטנים שלא יהיה זה. לפעמים ילדים קטנים עושים שטויות, נכון? קורה, לפחות בילדים שלי. אתה מסביר לו ואתה בסדר, אז הוא מבין וחוזר, אבל למחרת הוא עוד פעם עושה את זה. נכון? אז עוד פעם, הוא צריך לעזור בתשובה, צריך לדבר איתו, מה שצריך לעשות עושים. אבל אתם יודעים מה הפתרון? א', לא צריך פתרון, ילד זה טוב שהוא ילד, זה מצוין. אבל מתי הוא יפסיק לעשות את השטויות של הילד? נתחיל לעשות שטויות של בן אדם בוגר. מתי הוא יפסיק? שהוא יתבגר. כשבן אדם יתבגר, אז זה אותו בן אדם, זו אותה אישיות, אבל ממקום אחר לגמרי. זו אותה אישיות שקולטת את אותו עולם, אבל היא נמצאת במקום אחר לגמרי, שכשאתה מבוגר אתה לא עושה דברים של ילדים. יש גם התבגרות רוחנית. יום כיפור זה יום כזה שהוא מבגר אותנו בנקודת מוצא שלנו. הנקודת מוצא שלנו השנה, וכל שנה מחדש, היא כזאת שהיא הובילה אותנו לאיפה שהיא הובילה אותנו. ואם נחזור בתשובה וננקה את מה שהרסנו, יום כיפור הוא בעצם ישים אותנו במקום חדש. זה כמו מקווה. באדם שרוצה לתאר את עצמו, הוא לא יכול. איך תתאר את עצמך? אז הוא יכול לנקות את עצמו, הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול לתקן את העבירות. טהור הוא לא יהיה. הוא צריך מקווה. מי שמנקה את עצמו ונכנס למקווה, אז הטהרה תחול עליו. יוצא בעצם שיום כיפור זה לא יום שבא ואומר יאללה בוא נפתח דף חדש, מהפכה מהיום, הכל. אין דבר כזה. תנסו לראות בעם ישראל, אין עכשיו זמן להרחיב, אני לא זוכר שדיברו אי פעם במהפכות בכל התורה, אולי בנוח, בסדום, זהו. בעם ישראל אין מהפכות. למה אין מהפכות בעם ישראל? כי בעם ישראל כמו בילד, ילד הוא לא יכול לעשות מהפכה. הוא לא יכול לשנות לעצמו את האישיות. אין דבר כזה. אי אפשר לשנות את האישיות של הבן אדם. מה אפשר לעשות? אפשר להתבגר. אפשר ללכת ולצעוד קומה אחרי קומה, וכמו שילד שהוא בן 3 זה משהו אחד, אחר כך הוא מתבגר, הוא נהיה בן 4, וככה כשהוא מתבגר, זה בא לידי ביטוי אחר כך בכל הדברים שהוא עושה. הוא כבר לא משחק בחול כמו שילד ב3 משחק, הוא כבר אחר כך לא משחק כמו הילד בן 5, ואחר כך בכל שלב יש את הסיבוכים שלו, אבל יש גם את ההתעלות. יום כיפור זה יום כזה, שאנחנו כעם ישראל נכנסים לקודש הקודשים ומתבגרים. בן אדם יכול לשלוט בהתבגרות שלו? הוא לא יכול. התבגרות זה דבר טבעי. אין לנו יכולת שליטה ישירה על זה. תאכל טוב, תישן טוב, תתבגר. מה עושים כדי שיום כיפור יפעל עלינו? זה לא משהו שיש לנו שליטה עליו. יום כיפור זה יום כזה שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות יום כזה, שכשבית המקדש היה קיים, אנחנו צריכים שהשליח של עם ישראל ייכנס לקודש הקודשים, וכשנכנסים לקודש הקודשים, זה פועל. זה לא בגלל שיש פה בן אדם מדהים, גאון, צדיק, מקובל, קדוש עליון, לא משנה מי זה. אפשר לשים דחליל, העיקר שיהיה בן אדם. הוא לא יודע לקרוא, לא משנה. יום כיפור זה יום כזה שעיצומו של יום מחפר. כמה שתהיה צדיק הכי גדול שיש בעולם, זה לא הנקודה של יום כיפור. יום כיפור זה משהו עוד יותר גדול. יום כיפור הוא בעצם ממקם את עם ישראל. כל יום כיפור זה עוד קומה ועוד התבגרות ועוד שלב. הוא ממקם את עם ישראל במקום חדש. הוא חושף בנו מקום חדש. הוא שם אותנו במקום אחר. לכן, מכיוון שאנחנו רוצים לא לעקור את הקיים, לשים בפח, להביא חדש, אלא לחשוף עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אומר לנו רבי, אין לי בעיה לבוא ולשים בפרונט של יום כיפור, אתם יודעים מצידי, הכהן הגדול, אין שום עניין שהוא יהיה כזה תלמיד חכם גדול, כי זה לא הקטע. הקטע של יום כיפור זה שיהיה שליח של עם ישראל שנכנס למקווה. המקווה מתאר, כי המקווה מתאר, זה לא משנה כמה אתה צדיק וכמה אתה לא, המקווה זה מקווה. קודש הקודשים זה מקום כזה, שכשאתה נכנס אליו, אז זה משהו חדש. כמה שתהיה צדיק, לא תתחיל לגרד את הדבר החדש הזה. לכן, אומרים...
מה שיכול
להתפלל? היום.
לא.
אז? אז לא כתוב שהוא צריך להתפלל? היה צריך להתפלל. ביום כיפור אתה שואל. אנחנו, למה אנחנו מתפללים?
לא, לא. מה שיכול שהכוהן
הוא לא מתפלל? הוא לא מתפלל. משהו. זה מבטא את השאיפה שלו, את הרצון שלו. אתה אומר אין תפילה, נכון? אין הכי נעמי. ותראה גם מה הוא מתפלל, אתה צודק, שאלה במקום. רואים שגם כשהוא מתפלל הוא לא בא לעשות מהפכות. בואו נחפש את המציאות הפסטואלית של האנשי. שום דבר, אם צריך להיות שנה שכונה, צריך להיות שנה חמה, מי אתה שאתה תשנה ותשים פה שנה אחרת? בוא תיקח את מה ש... תצעיד את זה צעד אחד קדימה. נכון, אי אפשר להפוך ילד בן 3 לילד בן 20. זה לא ילך, גם אם תתן לו חוגים, גם אם תתן לו לא משנה מה, הוא יישאר בן 3. התפילה של הכהן הגדול, אני חושב שצריך להגדיר, להסביר, שהתפילה של הכהן הגדול זה בא להראות את השאיפה. בשאיפה הוא מת להתפלל. אבל על מה הוא מתפלל? הגדירו לו תפילה כזאת, אל תבוא עם הכוונות שלך. תבוא לקדם את עם ישראל לשלב הבא. ואם אתה מקובל גדול, אז התפילה שלך הרבה יותר תועיל, ודאי. אבל אם אתה גם הבן אדם הכי פשוט, לא יודע בכלל עברית, יגידו לך, תגיד את המילים האלה, זה מספיק. כי המעלה של יום כיפור זה לא משהו בחירי. זה לא מתחיל מאיתנו, זה מתחיל מזה שיש 24 שעות כאלה בעולם, אנחנו בעזרת השם עוד כמה ימים, נגיע ליום כיפור, ובעזרת השם, הכהן הגדול כשהוא יוצא מקודש הקודשים, אז המעלה שהוא היה סופג, זאת לא מעלה של עוד איזה עירת שמיים, עוד איזה... לא כתוב שזה מישהו חידש איזה חידוש, הוא עשה איזה מצווה גדולה, מה נהדר היה הכהן גדול שהיה יוצא מקודש הקודשים. לא, לא כתוב את זה על דברים אחרים, רק על הכהן הגדול. כי להיכנס לקודש, למקום הכי קדוש, ולינוק משם איזה טהרה כזאת, איזה נקודת מוצא כזאת, זה רק ביום הכיפורים זוכים לעשות את זה. טוב, בשתי מילים, אתם יודעים, אנחנו פה משתדלים להיות שליחים נאמנים. כל השנה אנחנו יושבים ולומדים פה עם הילדים ביחד, ילדים, לא כל ילדים, יושבים ועמלים ביחד, אבל אתם יודעים, חשוב לי שתדעו את זה. ולפחות ככה אני מאמין שכולם רואים את זה ככה. אנחנו לא באנו פה לקחת את כל מה שעד היום נשים בצד, ובוא עכשיו נשים ראש מנוע חדש, ואנחנו נמציא לכם מה אתם צריכים לחשוב ומה הילדים שלכם. ממש לא הכיוון. כמו שאנחנו רואים פה בסוגיה, התורה היא לא שמה עולם חדש, והיא חושפת את מה שיש. אנחנו ממשיכים אתכם. אתם בניתם את הילדים האלה 18 שנה, קידמתם אותם, עשיתי להם המון המון דברים. אנחנו לא באים להחליף שום דבר, אנחנו באים לגלות עוד קומה במה שכבר קיים. לגלות את הקומה הזאת, לחשוף אותה, אתם יודעים, כדי לחשוף קומות פנימיות, זה לא איזה דבר שאתה לוחץ על כפתור, או קורא איזה תוספות, זה עמל של סדר אחרי סדר, יום אחרי יום, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר, הילדים שלכם פה עובדים קשה קשה, כדי שבעזרת השם נמשיך את מה שאתם, קשה לי להגיד, התחלתם, אתם גם ממשיכים, אבל כדי שנקדם את התהליך הזה ונחשוף פה עוד קומות, עמוקות שכבר קיימות, זה לא שלנו, זה לא שאנחנו פה מכניסים להם לראש דברים. אנחנו רק מנסים לעזור לגידולים היפים שאתם גידלתם, לבנות עוד קומות ועוד קומות, בעזרת השם שנזכה לתארה גדולה ולגמר חתימה טובה לכולם. תודה רבה.
כוח גדול, שנה טובה, שנה קדימה טובה.
Thank you.